מתוך שיחות קודש לפרשת השבוע, פרשת קדושים. דבר אל כל הדת בני ישראל, ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. ומפרש רש"י מלמד שנאמרה פרשה זו בהקל, מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. יש ללמוד מכאן הוראה לכל מקום ולכל זמן, כאשר מקהילים יהודים, כדי לזרזם בקיום התורה והמצוות, גופי תורה, הדרך לכך אינה באמצעות אזהרות ועונשים וכדומה, אלא על ידי פתיחה בסגנון חיובי, בהדגשת מעלתן של ישראל, קדושים תהיו כי קדוש אני.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון, כ"ז בניסן, תשפ"ד, 5 במאי 2024, 12 יום שהם שבוע אחד וחמישה ימים בעומר, הוד שבגבורה, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם שבוע חדש מתחיל ודיבורים על עסקה, כן או לא, ועם הפנים ליום הזיכרון לשואה שיחל הערב בשעה 8 ביד ושם. אני מניח אני לפחות מקווה שהנאומים של מנהיגי המדינה יהיו השנה ביום השואה קצת פחות יהירים. בכל שנה ראש הממשלה אומר אנחנו לעולם לא עוד, כולנו מקווים כמובן שלעולם לא עוד, אבל ראינו שברגע אחד עם מדינת ישראל מגיעה עם יותר מדי יוהרה, יותר מדי ביטחון עצמי, יותר מדי כוחי ועוצם ידי, אז כן, ליום אחד זה יכול לקרות. אני לא אוהב את ההשוואה לשואה ועוד שואה, הסיטואציה היא אחרת לגמרי, ברוך השם, התקדמנו מאוד מאז השואה, זכינו להרבה חסדים להקמת מדינת ישראל ולכל הדברים הטובים שקרו מאז, אבל מישהו אמר, לצערי אני לא יודע מי זה, אבל כי זו הגדרה נהדרת, היה לנו פה לא שואה בשמחת תורה, אלא יום שואה אחד, טעימה מיום שואה. ובדרך כלל ביום הזיכרון, ברחבת יד ושם, ראש הממשלה, לא משנה מי זה, זה יכול להיות גם נתניהו מדבר ככה, אנחנו נמצאים, מדינת ישראל, חיל האוויר, וכל מיני דיבורים כאלה של זה לא יקרה ואנחנו חזקים וכולי, מתוך איזה מין יהירות כזאת, שוב, של כוחי ועוצם ידי. ואני מקווה שהעניין הזה קצת נהיה פחות ביותר בענווה, אנחנו נמצאים במקום אחר מאז שמחת תורה, ואני מקווה שזה יבוא לידי ביטוי גם ברוח של יום הזיכרון הזה לשואה ולגבורה. ואם אנחנו כבר מחברים את ההווה עם העבר הקשה וגם עם העתיד, אז אריאל כהנה, כתב המדיני של ישראל היום, כתב בסוף השבוע מאמר, כמעט אפשר לומר מסה, שמחברת בין האירועים, והוא פותח בציטוט של זאב ז'בוטינסקי, בתשעה באב, כמה שנים לפני השואה, סליחה, לא כמה שנים, שנה וחודש, זה היה בשנת 1938, והוא אומר כך, זה שלוש שנים, אני פונה אליכם, יהודי פולין, אתרת היהדות העולמית בקריאה, אני מזהיר אתכם ללא הפוגה שהקטסטרופה מתקרבת. שערותיי הלבינו וזקנתי בשנים אלו, כי ליבי שותה דם על שאתם, אחים ואחיות יקרים, אינכם רואים את הר הגעש שיתחיל בקרוב לפלוט את אש ההשמדה. אני רואה מראה היום. קצר הזמן שבו אפשר עוד להינצל, יודע אני, אינכם רואים כי תרודים ובעולים אתם בדאגות היומיום. האזינו לדבריי בשעת ה-12, למען השם יציל כל אחד את נפשו, כל עוד יש זמן לכך והזמן קצר. שוב, זאב ז'בוטינסקי בשנת, בקיץ 1938, בתשעה באב, כן, תאריך סמלי. שנה וחודש אחרי שנאמרו דבריו אלה של ז'בוטינסקי, פרצה מלחמת העולם השנייה, והקורת עלה על יהדות אירופה. בדיעבד, אין מי שלא טועה כיצד לא ראו את המובן מאליו, ולמה לא מיירו לברוח בטרם ההשמדה. אלא שאותו העיוורון בדיוק עיקה בנו היהודים בישראל שלושה דורות לאחר מכן, בשנים שקדמו לטבח שמחת תורה. בשנות ה-30, מתי מעט בלבד נענו לנבואות העזרה של ז'בוטינסקי ואחרים, כנראה משום שהמנגנון הנפשי של האדם הוא דחיית הקץ. אנחנו פשוט לא רוצים ולכן לא מסוגלים להאמין שהצהרות השמד של אויבינו יהפכו למעשים. ממש כפי שהסבים שלי בגרמניה לא דמיינו שהיטלר יקים מכונת רצח שיטתית שתשמיד את יהדות אירופה, כך אנחנו לא האמנו שחמאס יצליח לבצע אקט של השמדת עם. או כפי שניסח את התופעה משורר התהילים, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא יריחון. כל העובדות וכל הראיות מונחות לנגד עיני האדם, ובכל זאת העיוורון מכה בו. הוא משליך את יעבו על האלילים או על הטכנולוגיה במקום להישיר מבט אל המציאות המאיימת. זו תופעה אנושית שרק אחדים מצליחים לפלח את דרכם בה בזמן אמת וללכת נגד הזרם. מירמיהו הנביא ועד הוא עובר למי שהזהיר בסיפור של עזה, יצחק בריק ואורית סטרוק. אגב, ירמיהו הנביא לא דיבר רק על סכנה ביטחונית, הוא דיבר על סכנה רוחנית, על עם ישראל, על המצב של עם ישראל, ובעניין הזה יש עוד כמה נביאים, כן, חוץ מיצחק בריק ואורית סטרוק, עם כל הכבוד, ויש כבוד לעזרות שלהם, אבל ירמיהו הנביא דיבר לעומק, לא רק על הסכנה הביטחונית, שוב, שחשוב לדבר עליה, אני לא מזלזל, להפך. בכל אופן הוא אומר, הבודדים האלה, נביאי הזעם, מחריבי המסיבות, מקלקלי האופוריה, הם נענים במסע דלגיטימציה, רק בשל תעוזתם לומר את האמת שההמון או הממסד לא מוכנים לשמוע בעצמם ועוד פחות מסכימים שישמעו אותה אחרים. הנה ברגעים אלה הזקה באזור וירי רקטות וטילים באזור החרמון, רמות נפתלי בצפון. נעדכן בהתפתחויות שם בחזית הזאת, צפון, צפון, צפון. וממשיך אריאל כהנה וכותב, זאת הייתה הסיבה הנוספת לכך שההזהרות של ז'בוטינסקי נפלו על אוזניים ערלות. הממסד הציוני נשלט בשנים ההם הרמטית בידי בן גוריון והזרם הסוציאליסטית. אלה הגחיכו, השמיצו, הוקיעו את ז'בוטינסקי ואת התנועה הרוויזיוניסטית שעמד בראשה. המסר המשתמע היה שלא צריך לקחת ברצינות רבה את תחזיות האימה. יהיה בסדר, היטלר מורתע, הוא לא יעז. וכך שעננה ואופטימית אתרת היהדות העולמית, כפי שכינה אותה ז'בוטינסקי בקריאתו, הגיע אל הגטאות, והרוויזיוניסטים, תלמידיו של ז'בוטינסקי שזכרו את תורתו, היו הראשונים שקראו למרד חמוש בגרמנים, אבל אפילו שם, בגטו ורשה, כשמחנות ההשמדה כבר פועלים והסוף ידוע, הממסד היהודי החרים אותם, עד כדי כך שאפילו המרד המפורסם בגטו ורשה נועל בנפרד על ידי מחתרות מימין ומחתרות משמאל. השנאה למחנה האחר העבירה את השמאל על דעתו. כולל זה פרקים היסטוריים באמת שאפשר לדבר עליהם שעות ויכתבו עליהם מחקרים שלמים. אבל ממשיך, אני עובר קופץ קדימה מ-80 שנה אחורה ו-90 שנה אחורה, פחות מ-90 שנה אחורה, אל ההווה, אריאל כהנא כותב, הסיפור הזה הוא לא רק מהמאה הקודמת, כמו אז, גם היום, תלויה ועומדת תוכנית שמד מעשית מאוד נגד העם היהודי ומדינתו. הגה ומקדם אותה כבר עשרות שנים, עקב בצד אגודל, ההיטלר של ימינו, המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, הוא קבע את שנת 2040 כתאריך אחרון להגשמת המטרה, אבל בשל גילו המופלג, 85, נראה שבכוונתו להקדים את לוח הזמנים. משחר פעילותו הציבורית מונח חמינאי משנאה יוקדת ובלתי מוסברת ליהודים ולארצות הברית, אבל עם השטן הגדול, עם ארצות הברית, הוא דה פקטו השלים בשנים האחרונות, במיוחד אחרי הסכם הגרעין הנדיב. ההסכם עם האמריקאים היה כלשונו שתייה מכוס התרעלה שבנסיבות מסוימות היא מוצדקת לפי תפיסתו הדתית. המהלך היה משתלם מאוד מבחינתו. 9 שנים אחרי ההסכם ההוא, איראן חזקה וקרובה לגרעין כפי שלא הייתה מעולם, ואילו המערב וישראל חלשים במידה מבילה. כך נותר חמינאי עם השטן הקטן, שזה אנחנו. הוא הקדיש את העשור האחרון להענקת טיפול מיוחד לישראל, ובסבלנות ובתחכום בנה טבעת חנק צבאית סביבה. מיליציות בלבנון ובסוריה שעומדות אכן יש לו כבר שנים. את חמאס בעזה הוא היה עלול לאבד אחרי מתקפת השיבה באוקטובר, אבל ישראל הגיעה להישגים צבאיים בינוניים במלחמת הנגד, וכעת שוקלת כניעה לרוב הדרישות של הארגון הרצחני, כך שמבחינת חמינאי עזה לא עבודה ואף עשויה לשמש אותו בעתיד. חמינאי משקיע מאמצים מרובים בפירור ממלכת ירדן מבפנים ומבחוץ, מיליציות פרו-איראניות מציקות לחיילי הממלכה בגבול הארוך עם סוריה, לעתים קרובות עולה בידיהם לחדור פנימה ולהגיע עד לגבול ירדן ישראל, ומשם להבריח כמויות יפות של תחמושת ליהודה ושומרון. זה ההסבר המרכזי להצפת הנשק ביהודה ושומרון ובתוך הקו הירוק, ולפיגועים המתרבים בנשק חם ומתוחכם נגד אזרחים וחיילים. כל הפעילות הזאת מגובה במטריה גרעינית שאליה הוא יפרוץ ברגע הנכון מבחינתו. בשבועות הראשונים שאחרי מתקפת הזוועות, הכל הפנימו את חומרת המצב הזו, והבינו שיש להתאחד אל מול הסכנה הקיומית הברורה והמיידית. אבל הזמן, אתגרי המלחמה וטבע הפלגנות היהודי, מסמסו את מה שאמורה הייתה להיות מלחמת מחץ מאוחדת נגד הנאצים של ימינו. וכך בערב יום השואה תשפ"ד, חצי שנה בלבד אחרי הטבח הנורא ביותר מאז אושוויץ, השטן מתאירן מחכך ידיים בהנאה. היהודים חלשים, רבים ביניהם, ושוב לא מבינים את חומרת הסכנה הניצבת בפניהם כעם, כמדינה וכפרטים. אלה שמנסים להזהיר, כמו ז'בוטינסקי בשעתו, מוקעים ומושמצים. העם היהודי נחשב חכם, אבל משום מה הוא מסרב ללמוד מהניסיון. אגב, הוא הזכיר את סטרוק, אז ראוי להזכיר את החשיפה שלו עצמו, אריאל כהנא, משום מה הוא לא מזכיר את זה פה, אולי הוא זוכר את זה וזה ברור לו כמובן מאליו. אבל אורית סטרוק שלחה לא פחות, שימו לב, מ-15 מכתבים, הוא חשף את זה, 15 פניות לשר הביטחון, למערכת הביטחון, בחצי השנה שקדמה לשמחת תורה. היא הייתה התצפיתנית הכי גדולה, ובה מזלזלים ולועגים, כי יש לה כיסוי ראש כזה, והיא מחברון, והיא באמת משיחית, כן? היא חוזרת בתשובה, עם אמונה גדולה, עם רוח גדולה, אבל היא זו שהזהירה. מי שכן מבינים את גודל האיומים הניצבים בפני העם והמדינה, ופה זו הפסקה השלישית באמת במסה הזאת של אריאל כהנא, מי שכן מבינים את גודל האיומים הניצבים בפני העם והמדינה, התכנסו ביום רביעי בערב מול בית המשפט העליון בירושלים. אמונים מאות אנשים שאיבדו את היקר להם מכל בקרבות מול הצורר החמאסי. דווקא משום כך הם מנסים להזהיר את שארית העם היושב בציון מפני קנייה. יש להמשיך במלחמה עד להשמדת האויב, ולא גורלנו יהיה רב אמר. מאהל פורום הגבורה, כך נקרא המקום הזה, בתחילת השבוע אימו מנהליו לפתוח בשביתת רעב אם נתניהו יענה לתנאי הקנייה של העסקה ויעצור את המלחמה. ראש הממשלה, שנמצא בקשר אישי עם חלק מהמשפחות השקולות, קשוב להם מאוד, וזימן אותם לפגישה מהיום למחר. הלחץ שלהם חילץ ממנו עמדה פומבית שלפיה ניכנס לרפיח ונחסל את גדודי החמאס שם, עם עסקה או בלי עסקה. ועכשיו המאהל נשאר פתוח כדי להשגיח שנתניהו יעמוד בהבטחה. אגב, אתמול, נחפש את הידיעה המעודכנת, אבל יצא הפגנה די גדולה, בהתראה קצרה, ממעל המעל הזה של פורום הגבורה לגשר המיתרים, ובאמת אלפים, לא סליחה, לא אלפים, כאלף איש השתתפו שם, מאות, מאות אנשים, מחו והצטרפו לקריאה הזאת של האנשים הגדולים האלה. אגב, אני הייתי שם בשבת, במאהל. קודם כל שמעתי שבליל שבת הייתה ממש תפילה המונית של כ-200 אנשים. שוב, זה בצומת הסינמה סיטי, כן? בצומת הזה שידע הפגנות קצת עם רוח פחות, עם רוח אחרת, כן? בתקופת מה שהם כינו המהפכה המשטרית. וגם עכשיו, גם אחרי המלחמה, ופה זו הפגנה, זה עם מאהל שהוא בעד הממשלה, מנסה לחזק את הממשלה שלא תיקנה, לא לארצות הברית ולא למי שהולך עם הרוח הזאת של ההחלשה. ובשבת בבוקר היינו במאהל, היה שם קידוש אחרי תפילת שחרית, ומין שיעור כזה, שיעור, דרשה של הרב יורם אליהו, אבא של ידידיה אליהו, השם יקום דמו, שנפל בעזה בקרב. ובאמת רוח כל כך גדולה, יש קריאות באמת של אנשים מימין שאומרים שהמאהל אין בו מספיק אנשים וצריך ללכת, ואנחנו חייבים את זה להורים השקולים שעומדים שם ונלחמים, וצריך לבוא לחזק אותם, וזה נכון, אבל קודם כל אנחנו חייבים את זה לעצמנו. מי שרוצה להתחזק באופן אישי, שילך לשם, באמת, לפגוש את המשפחות, את ההורים האלה, כל כך גיבורים. ואני פגשתי רק אחד בשבת, ראיתי גם דיווחים מהתקשורת וראיתי את הפנים ושמעתי קצת ציטוטים, אבל לשמוע את השיעור הזה של הרב יורם אליהו שם בשבת, זה היה באמת באמת חיזוק גדול. ובטור שלו אריאל כהנה פגש אב שקול אחר, הוא מספר על דני שטיינברג, אביו של אלוף משנה יוני שטיינברג, יונתן שטיינברג, מחת הנחל, באמת אחד הלוחמים הבכירים ביותר שאיבדנו במלחמה, אחד המפקדים. הוא נפל ביום הראשון למלחמה, וחתנו ואחד מנכדיו עדיין נלחמים בפנים, חתנו ואחד מנכדיו של דני שטיינברג, בעזרת השם שיחזרו כולם לשלום. 50 שנה בדיוק חלפו מהיום שבו הציל שטיינברג האב 24 חיילים שנמלטו מצבא מצרים, ועד למעשה הגבורה של בנו ששילם בחייו כשהוא יצא להדוף את הנוחבות בעוטף עזה. והסיפור ההיסטורי הוא כזה, כך מספר שטיינברג. אגב, אני מכיר את הסיפור ההיסטורי הזה כמורשת בית אבא ממלחמת יום כיפור. הייתי נהג טנק, הוא מספר, וזה קרה ביום השני למלחמה, שימו לב לתאריך, 7 באוקטובר, בדיוק 50 שנה למניינם, כן? לפני הנפילה של הבן שלו. היו 42 חיילים שברחו ממוצב מילאנו שעל תעלת סואץ מזרחה לכיוון שלנו. הם עברו מערבים עם המצרים ורבים מהם נהרגו. אנחנו ניהלנו קרב שריון ושריון עם המצרים שהיו במרחק של 2 קילומטרים בערך מאיתנו, ופתאום ראינו מרחוק באמצע הדרך בינם לבינינו גפרורים. גפרורים זה אומר חיילים בשפה הצבאית, גפרורים מטיילים, ולא ידענו אם הם שלנו או שלהם. וניתנה הפקודה אש. אבל אז אני והטען של הטנק, שכיום מוכר בשם הרב יוסי קרמל, רב חשוב, ראש כולל ארץ חמדה, הוא אומר, אז הוא היה חייל צעיר, ראינו ששניים מהם מנופפים בפיסת בד. הטנק שלי היה הקרוב ביותר אליהם. הסתכלתי דרך המשקפת של הטנק שנמצאת בתא הנהג, וראיתי שהם מחזיקים בציצית, כלומר הם אנשים שלנו. זאת הייתה פיסת הבד שהם נופפו בה, וגם יוסי, הרב יוסי קרמל ראה את זה, מיד דיווחנו על כך וניתנה פקודה חדל אש, התקרבנו אליהם ובמקביל המלחמה נמשכה, הם היו באפיסת כוחות, ואז העלינו על הטנק 24 שנשארו בחיים. כך נסעתי איתם בזהירות לנקודת האיסוף הקרובה. ממש הוא הציל ביחד עם הרב יוסי קרמל ברגע האחרון את חייהם של 24 לוחמים במלחמת יום הכיפורים מאש כוחותינו, מהאש של הכוחות שלהם. וכותב אריאל כהן, הוא אומר, הסיטואציה שאתה מתאר, אני אומר לדני שטיינברג, מזכירה מצבים מורכבים שקרו במלחמה הזאת עם החטופים. כמו כן, יוני נפל בדיוק 50 שנה, כמו שהזכרנו, אחרי מעשה הגבורה שלך בנסיבות דומות של הצלת יהודים. אי אפשר שלא לראות את ההקבלה. ואומר לו דני שטיינברג, עכשיו כשאתה אומר את זה, זה עושה לי משהו. אבל כשאנחנו יצאנו למלחמה, זה היה במרחק 300 קילומטר. לא חשבנו שזאת מלחמה על הבית. יוני יצא מהבית שלו בשומריה כדי להילחם על הבית במרחק 40 קילומטרים בלבד. אנשים בעולם לא מבינים את זה. הם לא יודעים כלום על מה שקרה פה. יש לחצים מבחוץ על מקבלי ההחלטות שלנו מצד מנהיגים זרים שדואגים לאינטרסים של עצמם. זה לחץ מעולם מבולבל שלא מבין מה מצפה לו. כך אומר שטיינברג, שבחייו הפרטיים ראה הרבה עולם, כי עבודתו בשנים האחרונות היא הובלת טיולים מאורגנים לאנשים עם מוגבליות. בכלל, אמרנו על האבות, על המשפחות של פורום הגבורה. הוא אדם כל כך, כל כך מרשים. אני זוכר את ההספד שלו על הבן, על יוני שטיינברג. זאת הייתה הלוויה הראשונה, ממש אחרי שמחת תורה, בהר הרצל בלילה. בלילה של היום שאחרי שמחת תורה, ואומר לו שטיינברג, הייתי בצפון אירלנד, כל כך הרבה דגלי אשף, אתה מרגיש כמו בעזה, תראה מה קורה בלונדון, במדינות שלא רוצות להכיר במה שמצפה להן בעצמם, שיהיה אביב העמים האירופי, כל המוסלמים שנמצאים בכל מקום יקומו עליהם מבפנים, לכן המנהיגים שלנו צריכים לעמוד עם גב חזק ולהיות יהודים גאים. אנחנו לא תאבי מלחמות, אבל עכשיו עלינו לזקוף קומה, להישיר מבט לאהובינו ולאויבינו, ולחזק את מקבלי ההחלטות, להגשים את מה שהבטיחו לנו בפתח המלחמה, מיתות חמאס. זה אומר להיכנס מיידית לרפיח ולהגיע לניצחון מיידי ומוחלט בדרום. ואם דיברנו על מה שקורה גם ביהודה ושומרון, אז וגם זה, כן, השור, זה מגיע מאיראן. כוחות ימם וצהל פעלו בליל שבת במשך יותר מ-13 שעות ליד טול קרם בשומרון. מחבלים התבצרו שם באחד הבתים. 5 מחבלים שהיו מעורבים ברצח אלחנן קליין, השם יקום דמו, חוסלו בחילופי אש, ואחד מהם מסגיר את עצמו. עוד מעט נדבר על אלחנן קליין. בפעילות נפצע באורח אנוש אחד מלוחמי הימם שפונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. עוד מעט אני אומר לכם את השם שלו לתפילות. הנה, לא עוד מעט, אלא ממש עכשיו. שמו, וואי, שם זכיר, ייטב לב בן ורד. כן, זה השם, ייטב לב בן ורד, שנפצע באירוע הזה. בעקבות מידע מודיעיני מדויק שהתקבל בשבק בערב שבת, החל מצות בשיתוף פעולה עם צהל והימם אחרי חוליית המחבלים, שפעיליה ביצעו מספר פיגועי ירי, מטען ורכב תופת. מחבלים היו מעורבים ברצח שבו נרצח קליין, גם בפיגוע ירי אחר בשומרון, שבו נפצעו שני בני אדם, בהם חיילת שהייתה במצב קשה מאוד. הכוח נכנס באופן חשאי לכפר, סמוך לחצות, צר על בית המחבלים שהתבצרו במבנה שבעליו פעיל חמאס נעצר לחקירת שבק, והם חוסלו בתום קרב שנמשך כאמור יותר מ-13 שעות, וכלל הפעלת נועל סיר לחץ עם שתי תקיפות מכתבם, שיגור טילים וירי על הבית, כולל גילוחו עם דחבורי הנדסה. המחבלים הסתתרו בתוך בוידם ומשם ניהלו את הלחימה תוך ניצול מחסה ממספר קירות, והלוחם הזה שנפצע קשה מאוד נפגע בשלב האחרון של הפעולה כאשר הוא סרק מטווח אפס את פנים הבית בשעות הבוקר המאוחרות. אני מקווה שלא סיכנו סתם חיים שם. לא היו נפגעים נוספים בקרב הכוחות. כל 5 המחבלים שלהם מיוחסת הריגתו של קליין חוסלו. אלחנן קליין בן 29, אב ל4 ילדים מהיישוב עיניו שבשומרון, נרצח ליד בית ליד בתחילת קצת בנובמבר בחשוון, כשהוא היה בדרכו הביתה מהמילואים. הוא היה על מדים כשמחבלים עקפו את רכבו בציר שמוביל מהיישוב שווי שומרון ליישוב עיניו, ופתחו לעברו באש. קליין איבד שליטה על הרכב שסטה מהנתיב והתהפך, ומותו נקבע אחרי זמן קצר. הילה קליין, אלמנתו של אלחנן, אפשר להיזכר אפילו בדמות שלו, מספיק להסתכל בתמונה של הפנים התאורות האלה עם הפאות הארוכות. ואשתו אמרה, אני מבקש, אלמנתו, אני מבקשת להודות לכוחות הביטחון היקרים, צהל, שבק וכוחות הימם, שחסלו את מחבלי החוליה הנתאבים שרצחה את בעלי אלחנן בזמן חזרתו הביתה מהמילואים. בזמן שחמאס רוצחים ברוע מוחלט, אנחנו נמשיך להוסיף טוב, להעיר, לחיות, לבנות וליישב את הארץ. אני מתפללת מעומק ליבי ומבקשת מכולם להתפלל לרפואת לוחם הימם שנפצע. ייטב לב בן ורד. יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, גם הוא ברך את הכוחות על הפעולה הנחושה והנועזת ללכידת המחבלים, והחל רפואה שלמה לפצועים, והוסיף, על אף שלכידת המחבלים וחיסולה מפעולה שאין לפקפק בחשיבותה, המטרה צריכה להיות מניעת פיגועים מלכתחילה. אסור לקבל פיגועי ירי בשומרון ובכל מקום אחר בארץ כגזרת גורל. יש להחזיר את כל המחסומים הביטחוניים באופן מיידי, להורות על איסוף של כלל הנשקים הלא חוקיים, לחזק ולהמשיך את המבצעים הביטחוניים היזומים שמתקיימים בצורה שוטפת החל מ-7 באוקטובר, שמחת תורה. דרשנו שזה יקרה קודם, ולצערנו זה לא קרה, וזה עלה במחיר ביטחוני קשה. אני מברך על כך שהמבצעים מתקיימים, צריך להמשיך ולהעמיק אותם. ב-7 באוקטובר פיקוד מרכז ואוגדת איוש החזירו את המחסומים הביטחוניים. לצערנו, בחודשים האחרונים המחסומים הולכים ויורדים. יום לפני הרצח של אלחנן קליין, השם יקום דמו, ביקשתי מדרג בכיר לחסום את הנתיב שממנו אותם רוצחים שרצחו את אלחנן קליין נמלטו אחרי הפיגוע, ובקשתי לא נהנתה. חלק מהמקומות שבהם ביקשתי לחסום עדיין לא חסומים. לצערי, אנחנו פוגשים בפיגועים שגם חוזרים אחרי תקופה מאוד רגועה, ולכן אנחנו מצפים למדיניות של מתן ביטחון לתושבים בלי לזלזל בחיי התושבים, גם כשזה לא בא, גם כשזה בא על חשבון מרקם החיים של האויב. אסור למצמץ מול המחבלים הנתעבים, רק ביחד ובכוח ננצח. דברים חשובים, מצילי חיים, שאומר, שזועק יוסי דגן, ראש מועצת שומרון. אבל הפיגועים ביהודה ושומרון פחות מדברים, כי זה המתנחלים, ולמה הם בכלל שם, והם מסכנים את הילדים שלהם. כן, זה מה שהיה עד שמחת תורה, ולצערי ממשיכים עם הקו הזה שגורם, חוץ מזה שנהרגים, שנרצחו אנשים כל כך הרבה ביהודה ושומרון, אבל זה גם גרם לזה שבסופו של דבר זה הגיע לממדים מפלצתיים כאלה בשמחת תורה, כי אנשים לא הבינו את האירוע, או תקשורת לא נתנה להם להבין. זה קורה שם ביהודה ושומרון, אצל המתנחלים, המשיחיים האלה, שבכלל למה הם גרים שם, הם על חשבוננו, לוקחים לנו את תקציב הביטחון, הם לא מגינים על מעבר לקו הירוק. והרבה קטן, הרבה התפקחו בשמחת תורה, ומבינים עכשיו את החשיבות של יהודה ושומרון ושל מי שנמצא שם, את החשיבות של המלחמה באויב, אבל לאחרונה זה קצת שוב נשכח, ויש כאלה שדואגים להשכיח את זה. טוב, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה, 7:35. אחריה נדבר על משפחת ליבמן שקיבלה את הבשורה הקשה אחרי למעלה מ-200 ימים של תפילות ושל חיפושים. משפחתו של אליקים ליבמן, על התגובה שלהם, ועוד אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
ב-7:39, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. התוכנית הזאת תעלה באתר כל חי מיד או כמה דקות אחרי סיומה. ובערב שבת, ככה ממש אפשר לומר בין השמשות, הגיעה הודעה כל כך כואבת של משפחת ליבמן, והנה אני מצטט: ערב שבת קודש, אחרי מות שני בני אהרון תשפ"ד, דלת, אתה גיבור לעולם השם, מחיי מתים, אתה רב להושיע. כך בשורה הזאת, בתפילה הזאת, בחרה משפחת ליבמן לפתוח את מודעת האבל שלה, אחרי למעלה מ-200 ימים ולילות של חיפושים, דאגות, תפילות ודמעות של רבבות עם ישראל, התבשרנו בצער רב כי בננו היקר והאהוב אליקים שלמה, השם ייקום דמו, איננו בין החיים. ועל פי ממצאים שהתגלו כעת, קיבלנו הודעה רשמית על מותו, על קידוש השם. על פי הממצאים שהתגלו לאחרונה, אליקים שלמה, השם ייקום דמו, נרצח ביער רעים ביום שמחת תורה שמיני עצרת, בעת שנשאר במשך שעות לטפל בפצועים הרבים שהיו במקום, ויחד עם העמלה בסערה השמיימה. אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. פרטים על מועד הלוויה והניחומים ימסרו בהמשך, והם כותבים בהודעה הראשונית הזאת: מתוך הכאב והשבר שלנו, אנחנו ממשיכים להתפלל לחזרתם בשלום של כל החטופים כולם, ובעזרת אלוקי מערכות ישראל לניצחון מלא של עם ישראל על כל אויבינו השפלים והבזויים סביבנו. הזדמנות ראשונה להודות לכל כוחות הביטחון, צוותי החיפוש, מעגלי המתנדבים וכל רבבות עמך ישראל שהיו שותפים עמנו לאורך כל הדרך ועשו ככל יכולתם במסירות נפש למעננו ולמען אליקים שלמה, השם ייקום דמו. מן השמיים תבורכו ותנוחמו יחד עמנו, אליהו ואבישג ליבמן וכל בני המשפחה, גבעת האבות, קריית ארבע, חברון. בשורות טובות החברים ובני המשפחה המורחבת. זאת הייתה ההודעה הראשונית שלהם. אתמול בלילה הם פרסמו את שעת הלוויה. היום דברי פרידה בשעה 4 ברחבת מערת המכפלה, ומשם מסע הלוויה רגלי לבית העלמין העתיק בחברון. הם כותבים שעל פי פסיקת הרבנים, המשפחה ישבה בביתה מקצת שבעה כבר ביום שישי, ערב שבת קודש, פרשת אחרי מות. קבלת ניחומים מהציבור הרחב תתקיים לאחר הלוויה, מיום ראשון בערב, כלומר מהערב ועד יום חמישי. ושוב הם כותבים: הזדמנות נוספת להודות לכל עם ישראל על התפילות והדמעות שלא חוזרות ריקם, ובעזרת השם יפעלו להשבת כל החטופים ולניצחון עם ישראל על אויביו השפלים. מה יש לומר בכלל על משפחת ליבמן, על ה... על הלקוחות שהם גילו, הלקוחות שהם נתנו בשבעת החודשים האחרונים, ואיך משנה, אנחנו לא מבינים חשבונות שמיים, אבל אנחנו רואים חשבונות שמיים, כי זה בלתי נתפס. בעצם בזמן שחיפשו אותו ובעזה ואיפה הוא נמצא, הוא בעצם הוא היה כאן, קבור אליקים ליבמן, קבור בבית העלמין בחולון. כנראה היינו צריכים את לא כנראה, בטוח היינו צריכים את המשפחה הזאת שתחזק אותנו ושתחזק את ממשלת ישראל בימים האלה. מילה לאליהו ליבמן, אולי לא כולם כל כך יודעים את ההיסטוריה של היהודי הזה. אז כשהוא היה בן 10, קודם כל הוא נולד לרב מנחם ורחל ליבמן, שהיו מראשוני היישוב היהודי בחברון, גדל בקריית ארבע בבית הדסה. כשהוא היה בן 10, הוא נכח בפיגוע הנורא בבית הדסה, שמחבלים תקפו את המתפללים, רצחו 6 מהם ופצעו 16. בגיל 15 הוא התנדב למדה. בשנת תשמ"ח 88 הוא התגייס לגולני, ובין השנים 92 ל-2018, כן, ממש תקופה ממושכת, הוא היה קצין הביטחון של היישוב היהודי בחברון. כשהיה את הפיגוע בשנת 93, מי שהיה חי אז בוודאי זוכר, בתפשינון ג' הפיגוע שבו נורה הרב דרוקמן, וניצל ממש בניסי ניסים, ונהגו אפרים איובי השם ייקום דמו נרצח, וליבמן היה הראשון שהגיע לשטח וטיפל וראה את הפיגוע הזה, הגיע מיד אחרי הפיגוע וטיפל באיובי שכאמור נרצח. אחר כך הוא היה עד לרצח שלו את פס, ואולי הרגע באמת המשמעותי ביותר שבו הוא ממש הציל הרבה חיים היה בשנת תשס"ב, ב-2002, בקרב המפורסם בציר המתפללים, בקרב שבו נורא, שבו נפל אלוף משנה דרור ויינברג, ובעצם הוא לקח את הפיקוד על הכוחות צייה לכוחות צהל באיתור המחבלים, ולקח את כל האש אליו, סיפור גדול של גבורה, קיבל אות הערכה מטעם הרמטכ"ל. אני לא אומר את השם של הרמטכ"ל, כי וואי, זה קצת מוריד בערך האות הערכה, זה היה בוגי אלון, כן? אבל לא משנה, ודאי שהפעולה של, הפעולה ההירואית, הגיבורה כל כך של אליהו ליבמן, הייתה באירוע הזה. ואחר כך, שנה אחר כך, הוא חילץ את ניצן פלג, ראש המועצה של האזורית של גליל תחתון, היה במערב בחברון, והגיע בקיצור נתקל במחבלים, נפגע קשה מירי, וליבמן דהר לזירה, חסם את קו האש עם הרכב שלו, גונן על פלג הפצוע. באמת שורה של מעשי גבורה, וחוץ מכל זה איבד את אחיו, את שניאור שלמה ליבמן, בפיגוע ליד קבר יוסף, ובעצם אליקים שלמה קרוי על שם דודו שנרצח. כל כך הרבה גבורה, קודם כל גבורה כפשוטו, גבורה, אבל גבורת רוח גם, איזה רוח גדולה אליהו ליבמן ומשפחת ליבמן נתנה לעם ישראל בתקופה הזאת. וסיפר לי יהושע שני, גם הוא תושב קריית ארבע, אבא של אורי מרדכי שני, גיבור ישראל ש נפל בשמחת תורה, ממש בקרב גבורה הירואי, שעוד ילמד ועוד יסופר. ויהושע שני הוא מראשי פורום הגבורה, כן, של ההורים השכולים, אלה שעכשיו יושבים כדי לחזק את הממשלה במאהל הזה בירושלים, ליד בית המשפט העליון. וכשהוא הגיע ממש לפני כניסת השבת לבית משפחת ליבמן לחזק אותם, ואליהו ליבמן הוא מראשי פורום התקווה של ההורים שילדיהם נחטפו ומבקשים ממדינת ישראל לפעול לשחרורם, אבל מתוך אחריות לאומית וגם בדרך שתביא אותם הכי מהר הביתה. ומגיע האב השקול הוותי, כן, יהושע שני, משמחת תורה לנחם את האב השקול האתרי, למרות ששניהם בעצם מאותו תאריך, כן, עכשיו התברר משמחת תורה, והוא נותן לאליהו ליבמן חיבוק כזה. ומה אומר לו אליהו ליבמן? אנחנו פשוט עכשיו עוברים מפורום התקווה לפורום הגבורה, נמשיך להיאבק ולחזק, ובאמת שהקדוש ברוך הוא ייתן להם כוחות. כמה רגעים אחרי הידיעה הקשה הזאת פרסם סגן אלוף אודי בן חמו בקבוצת צוללים דרך, שאני באמת כל כך ממליץ לכם להצטרף אליה, זה מין קבוצת וואטסאפ שבימים אלה ממש חייבים אותה, כי היא בתוך כל השיח המבלבל, ואני רואה הרבה בלבול, לא רק בתוך בשמאל זה בוודאי, אבל גם בימין, חטופים ובכל מחיר, יש הרבה בלבול, ואפשר להבין את הבלבול, כי כל השיח הוא כל כך רחוק מהאמת, מהיושר, ויש כל כך הרבה רגשות ואמוציות, תקופה לא פשוטה. ומי חבר בקבוצה הזאת בסוללים דרך, אז אני חושב שהוא קצת פחות מבולבל אם הוא קורא את ההודעות שם, את המאמרים הקצרים שם. אני מקפיד לעשות את זה, ומי שרוצה להצטרף יכול לפנות אליי במייל ידידיה מאיר בג'ימייל, ואני בלי נדר אשלח לכם קישור להצטרפות לקבוצות הוואטסאפ הללו. לקבוצה, זה כבר כמה קבוצות, זה אלפי אנשים שלא מבולבלים. וכותב שם סגן אלוף במילואים אודי בן חמו כך: עוד רגע שבת, ממש בין השמשות, בין סיום של יום חול לכניסת שבת קודש, ממש בתפר, וכמו בימות השבוע, כך גם בתקופה הלאומית שבה אנחנו מצויים, בין סיום שלב בניית הארץ והדגשת החול הקיומי בלבד, לבין בקשת הקומה הבאה שאליה עם ישראל מבקש לעלות, קומת הדעת, קומת תודעה בריאה, קומת זקיפות קומה, בקודש, ביהדות, בזהותנו המפוארת. כן, עם ישראל אחרי שנים, מקום המדינה, עוד מעט נציין את זה ביום העצמאות, של החלוצים, של ראשי הציונות, שהתמקדו בבניין הגשמי של ארץ ישראל, של מדינת ישראל, פחות ברוח, דור של חלוצים שהתנתק, ביקש להתנתק מהיהדות, מהיהודי הגלותי, מהתורה, מהמצוות, ורק התעסק בחומר. יש לו כמובן הרבה זכויות על בניין הארץ. אבל עכשיו אנחנו עלינו שלב, כותב אודי בן חמו, בין סיום שלב בניית הארץ והדגשת החול הקיומי בלבד, לבין בקשת, שוב אני מקריא שוב את המשפט היפה הזה, לבין בקשת הקומה הבאה שאליה עם ישראל מבקש לעלות, קומת הדעת, קומת תודעה בריאה, קומת זקיפות קומה בקודש, ביהדות, בזהותנו המפוארת, בענווה מחד ומאידך בלי להתבייש ובלי להתנצל. כל יהודי הוא יקר ואהוב, ודאי מי שנרצח על קידוש השם, אבל משפחת ליבמן, יחד עם משפחות פורום התקווה, ההורים של החטופים שהזכרנו, באצילותה המיוחדת, בררה לנו בחודשים האחרונים את סדר העדיפויות הלאומי בעת מלחמה. בשורת הרצחו של הקדוש הזה, כאילו הוא עלמה במכוון מלמעלה, על מנת שנקבל שיעור חי של מופת חיים ממשפחה שלא מאבדת את הראש, ולא משועבדת בפרטיות שמשבשת את הדעת. אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. איני מכיר אישית את משפחת ליבמן, אבל בטוחני שהם היו רוצים שבשבת הזאת, כן, הוא פרסם את זה לפני שבת, וגם לאחריה, הנה איפה שאנחנו עומדים היום, בארבע כאמור הלוויה, לא נשקע בעצבות ויגון, ההפך, רק זקיפות קומה ובקשת גבורה. הגבירו חיים, אל תמעיטו אותם. העצב טבעי כמובן, כן, יש עצב, יש אבל, יש ניחומים עכשיו, אבל לא נטבע בו. המלחמה הזאת היא על הרוח ועל הכבוד הלאומי, לא רק על הקיום הפרטי של בודדים רבים ויקרים. משפחת ליבמן היקרה, בשם רבים בעם ישראל, אני מצדיע לכם, לעד תזכרו בספר דברי הימים של האומה כמי שהאירו את הדרך לרבים באמונה, ברוח, בכוח, בעוצמה, במסע לקוממיות עמנו.
השלום בפתח, גם המלחמה, בוא תבוא אחריו. שוב הגיע סתיו, חלקים חילקנו, אין עוד לב שלם, אין כאב בעולם כמו כאב שלם, מבקע על בנים שאיבדו את דרכם. אל תמנעי קולך מבכי, עד דמעתך תצרוב כל לחי, צאי קולך בשאגה שתפרוץ את ליבם של בנייך. אל תמנעי קולך מבכי, עד דמעתך תצרוב כל לחי, צאי קולך בשאגה שתפרוץ את ליבם של בנייך. הגואל בפתח ועימו מסתיר, המביא בחיקו מלחמות אחים, מבקע על אחים שאיבדו את עצמם. אל תמנעי קולך מבכי, דמעתך תצרוב כל לחי, צאי קולך בשאגה שתפרוץ את ליבם של בנייך. אל תמנעי קולך מבכי, דמעתך תצרור כל לחי, זה יקולך בשאגה, שתפרוץ את ליבם של בניי.
אבי בן עיון כתב והלחין את המילים האלה לפני למעלה מ-10 שנים. השלום בפתח, גם מלחמה, בוא תבוא אחריו. שוב הגיע סתיו, חלקים חילקנו, אין עוד לב שלם, אין כאב בעולם כמו כאב שלם. מבכה על בנים שאיבדו את דרכם, ובפזמון אל תמנעי קולך מבכי, עד דמעתך תצרוב כל לחי, שאי קולך בשאגה, שתפרוץ את ליבם של בנייך. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בעוד כ-23 שעות בתוכנית מיוחדת ליום השואה. בוקר טוב.
Oh.